לפני שניגש להלכות פסח, אני רוצה לומר שדיברנו על זה, אני חושב, בשיעור הקודם בווידאו, שבורא עולם מזמן לנו עבודה מדהימה. אני אמרתי לה, קלה, כרגע תחת החופה, בוא נדמיין לרגע, הרי החתונה הזאת הייתה צריכה להיות 450 איש, אחרי זה הם התארגנו לרדת ל-100, ואחרי זה התארגנו לרדת ל-10, והם חשבו לעשות את זה בעלי, ואחרי זה החליטו לעשות את זה בכוכב יעקב, בבית הוריה. שאלתי את הקלה, בימים רגילים, היית מעלה על דעתך לערוך את חופתך בבית הורייך בסלון? ובורא עולם נותן לנו שיעור לעסוק בעיקר. זה הייתה לי ממש התרגשות גדולה, לראות כלה וחתן שיוצאים מבית הורי הכלה, משהו באמת מרגש. צריך להודות לשם על כל הטוב שיש בקורונה. בורא עולם מחנך אומה שלמה לעסוק במהות, בדבר העיקרי של החיים, ולא בזיקוקי דינור וכדור פורח שנוחת מהשמיים באמצע החופה, אלא בעצם המהות. ערכתי הרבה חופות בחיי, אבל הייתה לי התרגשות מאוד מאוד גדולה, מיוחדת, בחופה הזאת, בשמחה גדולה. נברך אתכם בתא הזדמנות, שכולכם בעזרת השם, נמצא אתכם חתן, ירא שמיים, כלבבכם וכלבב הוריכם השנה ומהר בעזרת השם. אנחנו מקדישים את הלימוד המשותף שלנו היום להלכות ליל הסדר הבא עלינו לטובה, ובעזרת השם זה גם יהיה ליל סדר, אני חושב, מאוד עוצמתי בכל בתי ישראל, כי הודיעו היום שאם הכל מתנהל כמו עכשיו, אז לילי הסדר יהיו הכי משפחתיים שיש. אני למשל, מיועד לי ליל סדר עם המון מבניי ובנותיי הנשואים, ואני מקווה, בעזרת השם, שזה יהיה כך בפועל, אבל בורא עולם אולי מזמן לנו ליל סדר, אבא, אמא, ילדים, משפחה גרעינית, וכל אחד זוכה לעשות ליל סדר, אולי פעם ראשונה בחיים בביתו שלו. כן, גם זוגות צעירים יחוו את החוויה. אני רוצה לספר לכם, שהפעם הראשונה שאשתי ואני החלטנו לעשות ליל סדר בביתנו, אמרנו, וואו, חוויה כזאת מדהימה, אנחנו לא הולכים להפסיק. למרות העונג העצום, שיש לנו בליל סדר בבית ההורים שלנו, אבל אין ליל סדר יותר אמיתי, יותר פנימי, מאשר ליל סדר בבית שלכם. בינתיים הבית שלכם זה עם הוריכם, בעזרת השם, אבל בעזרת השם נברך אתכם, שתזכו, כפי שברכתי כבר השנה, להקים בית, שיהיה לכם אפשרות, בנחת, בזמן, לעשות את זה בבית שלכם, זה דבר נפלא מאוד. אז בורא עולם הוא זה שמכתיב לנו את המציאות. המון זוגות צעירים הולכים לעשות ליל סדר בבית שלהם. זה נפלא. אז אנחנו הולכים להתמקד בליל הסדר הגדול, הגדול מאוד בעזרת השם, שיבוא לעם ישראל. אנחנו לא שוכחים לרגע שבניסן נגלו, ובניסן עתידים להיגאל. אנחנו לא עוסקים בחישוב קיצים, אבל יש לנו הבטחה של חכמנו, ואנחנו מקווים שזה יהיה כבר היום, לא רק בניסן, שכבר היום בעזרת השם נזכה לחוות את גאולה השלמה בעזרת השם, יהי רצון, אמן. ובכן, דבר חשוב שאני רוצה להגיד לפני שאנחנו מגיעים לליל הסדר, כותב שאצלו בבית, ביום י' ד', לאחר שריפת החמץ, הולכים לישון. נראה לכם הגיוני? ערב ההכנות של ליל הסדר, אחרי ביעור חמץ, נראה לכם הגיוני ללכת לישון, לנוח, כדי שנהיה ערניים בליל הסדר? אני זוכר שכל שנה שאני אומר את זה, אז אומרים לי אנשים, חלום נחמד. אז אני רוצה כבר לאתגר אתכם בנות, אני מקווה שיש איתכם גם חלק מכם עם המשפחות שלכם, אפשר לתכנן את ההכנות לליל הסדר, את ההכשרה של הבית, את ההכנות לחג, ובורא עולם מזמן לנו, שנקנה הכל לחג כבר עכשיו, ולמרות שאומרים לנו שהכל יהיה בשפע, אבל אנשים באופן טבעי מתארגנים, ולא מחכים לרגע האחרון, אז לעשות, אני מציע לכם שתראו את י' ניסן, כאילו זה היום שהוא עולה לסדר, מבחינת ההכנות. תקבעו לכם יעד, כאילו י' ניסן, כל הבית כשר, המטבח כשר, הכל כשר, ואז קורה דבר מעניין. אתם יכולות להתחיל לבשל כבר בי' ב', י' א', יש כאלה שמבשלים יומיים, שלושה ימים, לפני שבת. אבל הרעיון הוא שביום י' ד', הכל מוכן מבושל לחג. ומה שנותר לנו, לשרוף את החמץ, ללכת לישון שעתיים, כי המצווה החשובה ביותר בליל הסדר, זה מצוות והגדת לבנך ביום ההוא. ומה שקורה במציאות, שאנשים ונשים מגיעות לליל הסדר עייפים, ואז כשהנכד או הבן רוצה להגיד איזה משהו יפה, אומרים לו, מותק, אם אפשר להזדרז, כי אנחנו עייפים ורעדים, אולי אחר כך קצת. והרי ליל הסדר זה יום של מתנות גדולות, שצריך להרבות ולספר כמה שיותר ביציאת מצרים, ואנחנו לא הולכים לחסוך בזה, אבל כדי לקיים את זה בנחת, בשמחה, אני מאוד ממליץ לכל הבנות ששומעות אותי, לדאוג, לעזור בבית, לתכנן כך שהבית כשר לגמרי, יומיים, שלושה לפני י' ד', אתם עושים בדיקת חמץ שהבית כבר כשר לפסח, ומוכנים לישון. פעם ראשונה שיש מצווה חשובה לישון באמצע היום, כדי שתבואו לליל הסדר, בשלווה, בנחת, בשמחה, במאור פנים. מאוד מאוד חשוב. ממליץ לכם, תנסו את זה בבית. אנחנו נהנים מזה כבר כמה שנים, מציע גם לכם. דבר שני, שאני רוצה לדבר עליו עדיין כהכנה, לפני ליל הסדר, בן איש חי מביא סיפור על אדם חסיד, מקפיד מאוד בקוצו של יום של הלכה, שלאחר שהוא הלך לישון בליל הסדר, באו אליו בחלום ואמרו לו שאכלת חמץ. הוא התעורר בבהלה, והלך לישון, ועוד פעם באו אליו בחלום הזה, ואז הוא קם בבהלה גדולה ממש מזיע, ואמרו לו מהשמיים, לא שאתה זלזלת, הכנת את כל הבית לפסח, אבל לפני ביעור חמץ אכלת חמץ, את הסעודה שלפני ביעור חמץ, ונשאר לך בין השיניים, יש לפעמים בשיניים בורות, שכין או מערות, התחבא שם חמץ, ובמעמד שלך לאכילת המצה, יצא שם פירור של חמץ, ואתם יודעות שחמץ בפסח אסור אפילו בכל שהוא. אז הבן איש חי, מציין את הסיפור הזה, ולכן בעקבות הסיפור הזה, מנהג ירושלים, שלמרות שמותר לאכול חמץ ביום י"ד, עד סוף זמן אכילת חמץ בבוקר, מנהג ירושלים זה לא חובה, זה חסידות, זה חומרה, יש כאלה שנהגו להחמיר את זה, שהארוחה האחרונה של החמץ היא אחרי בדיקת חמץ בליל י"ד, ומה הרווחנו בזה? שאם נשאר איזה פירור בין השיניים, ובליל הסדר, חס ושלום, יוצא מבין השיניים, מהסדקים איזה פירור, זה כבר חמץ שעבר עליו מעט לעט, דיינו 24 שעות, הוא נקרא חמץ פגום, הטעם שלו פגום, ואין עליו איסור דאורייתא של חמץ. אז מי שרוצה, בפרט, מי שיש לה גשר או פלטות או דברים כאלה, ויכולה להימנע מלאכול חמץ בבוקר של יום מוגלת, אפשר לאכול בשר ופירות ועוגות של קשרות לפסח, הכל אפשר לאכול. מי שיכולה לא לאכול חמץ ויש לה סיבות, אני מאוד ממליץ לאמץ את זה, לא כהלכה, אלא כמידת חסידות. עכשיו ניגש ברשותכם לליל הסדר. אני מחזיק לפניי פה את הספר הלכה של מורי ורבי הרב מרדכי אליהו, מאמר מרדכי. הנה, כך נראה הספר. ויש פה פרק מיוחד של הלכות ליל הסדר, ואני רוצה שנקדיש לשם את ההלכות, כי הגעלת כלים, ביעור חמץ, אני מקווה שאתם למדתם, אבל פעמים שאנחנו מגיעים ללילה הגדול, העצום, ליל גאולה, ויש שם מצוות דאורייתא, וחשוב לדעת את ההלכות, את הכללים של הלילה הזה.
הרב, יש למישהי שאלה.
בבקשה, שאלינה, כן.
הודיה שואלת, מערב לפני כבר לאכול כשר לפסח או מהבוקר?
בליל בדיקת חמץ, זה בליל י"ד, ההמלצה היא למי שצריכה את זה, או גם מי שרוצה סתם להחמיר על עצמה, זה מומלץ, שאחרי בדיקת חמץ, מתי? את יכולה ב-12 בלילה לאכול את החמץ האחרון, את גומרת, ארוחת הערב שלך אחרי בדיקת חמץ, אוכלים חמץ, ובבוקר את אוכלת רק דברים שהם לא חמץ גמור, פירות, ירקות, בשר, דגים, עוגות שהם של פסח, רק מבטרים על דבר שהוא חמץ, האם עניתי לך?
כן, אני אומרת
תודה רבה. כן, אני רואה הודיה, נכון?
כן.
בבקשה, אוקיי. אז אומר הרב מרדכי אליהו, ודרך אגב תמשיכו עם שאלות, יש אפשרות להיכנס עם שאלות ככה בכל, אם זה המערכת בנויה לזה, שתשאלו אותי, פשוט תיכנסו, יש לי שאלה, בסדר? כמו בכיתה. הלכה ראשונה, מצוות עשה של תורה, לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. ומניין שבליל 15, תלמוד לומר, והגעת לבנך ביום ההוא, לאמור בעבור זה, מה זה זה? תמיד זה, זה מורה באצבע, בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. ואף על פי שאין לו בן, והשנה, בעידן הקורונה, יכולה להיות מציאות של זוג, שיושב לליל הסדר, ואין להם בן שישאל, כתוב והגעת לבנך, אומר הרב מרדכי אליהו, אף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים, וכל המעריך בדברים שיראו ושהיו, הרי זה משובח, ולכן הבן שואל מה נשתנה, וגם חכמים גדולים, גם מי שאין לו בן שואל מה נשתנה, ולכן גם אם אין ילדים, יש מצווה לספר ביציאת מצרים. בנושא סיפור יציאת מצרים, כיוון שזה שיעור לנשים, הרב כותב, נשים חייבות בסיפור יציאת מצרים. כלומר, רגע, אני סוגר את הדלת שלא יהיה את הרעש של גשמי ברכה אדירים שיורדים כאן, חצי שנייה. ברוך השם, המון המון ברכה, גשמי ברכה, חתונות. עם ישראל מבורך, עם ישראל מלא שמחה וברכה בימים האלה. אני חוזר לנושא סיפור יציאת מצרים, הרב כותב, נשים חייבות בסיפור יציאת מצרים, לכן כמה חשוב שגם הנשים תלכנה לישון שעה, שעתיים לפני כניסת החג, כמובן, תקבלו את ההצעה שלי להתכונן כך שכל ההכנות יהיו בערב פסח, לשרוף את החמץ, לקשט את שולחן הפסח, להכין אותו, להכין את הקערת ליל הסדר, זהו. ואז אפשר לישון יפה מאוד. מאוד חשוב שגם הנשים תלכנה לישון. אצלנו בחדר, אני עושה חושך בחדרים לילדים, הילדים הולכים לישון, אנחנו הולכים לישון, מאוד ממליץ לכם. זה מצווה גדולה בשינה, אתם ישנות ומקיימות מצווה בשינה, כי הנה, אתם רואות שנשים חייבות בסיפור יציאת מצרים. ואישה שאינה מבינה לשון האגדה, ברוך השם היום זה לא קיים אצלכם, צריך להסביר לה את יציאת מצרים בלשון שמבינה. ובפרט את הקטע, רבן גמליאל היה אומר, פסח, מצה ומרור. זה שלוש מילים שאנחנו רואים בהגדה, כתוב, מי שלא הזכיר פסח, מצה ומרור, לא יצא ידי חובה, לכן חשוב שמי שלא מבין את השפה, לבאר לו, חשוב לומר את זה בכל. אני עובר להלכות. יש, למי שיש את הספר מאמר מרדכי, הרב ממש מצייר בפרק י' א', בהלכות ליל הסדר, הלכה י' ב', הרב מצייר את סדר עריכת קערת ליל הסדר, יש לה סדר מיוחד שכדאי לערוך אותו, הוא מביא פה את הסדר של הקערה לדעת רבנו הארי ז"ל. הלכה חשובה לאורך כל ליל הסדר, זה מצוות הסבה. בן איש, יש כאן שאלה, כן, יש פה שאלה מאוד חשובה, אם הכל רלוונטי גם למי שלא נוהג לפי הרב מרדכי אליהו, כן, בוודאי שכן, ההלכות הן לכולם, אם אני רואה שיש הבדל משמעותי, אני אציין הזאת, אבל כאן ההלכות, רובם ככולם, הם לכל הדעות. אז יש מצווה שבין איש ובין אישה חייבים לאכול ולשתות בליל הסדר. את ארבע כוסות היין ואת ארבע המצות בהסבה כדרך בני חורין. אני כאן רוצה לומר משהו שגם קשור להכנות של ליל הסדר. יש כאלה שיושבים בליל הסדר ועושים הסיבה ככה. סליחה שאני אומר, זה נראה כמו מחלקה אורתופדית בבית חולים, זה לא נראה חירות, כן? זה נראה מישהו שתפוס לו הגב. לא רואים. מה אתם לא רואים, אסתי? עכשיו רואים אותי? לא רואים אותי? רגע. עכשיו רואים? כותבים לי שלא רואים אותי. ואני לא אוהב לדבר לבד. אסתי כותבת שלא רואים. מעיין כותבת כן. צופיה כותבת כן, אז אני חושב שתבדקי אצלך. אוקיי, כן, זה משהו אצלך, אני מתפלל שתצליחי לראות אותי. אם כן, יש בהסיבה אנשים שלא נערכים, ואז כפי שאמרתי, עושים את ההסיבה ככה, וזה נראה כמו איזה אדם עם בעיה אורתופדית, עם כאבי גב. חירות זה חירות. אז מי שיש לה כיסאות כאלה, מי שיש לה כיסאות בלי משענת, בצד שמאל או בצד ימין, הכנתי לי פה כיסא, אתם רואים? כיסא, משענת. אפשר לקחת את המשענת של הכיסא ליד, אופה, סליחה, או, אוקיי, אפשר להישען ככה, ואז מה אתם אומרים? זה נראה כמו בן חורים. אז יש פה שאלה, האם צריך להסב כל הזמן, או רק בשתיית ארבע כוסות, ההלכה היא שצריך להסב בשתיית ארבע כוסות, וגם לא לשכוח בזמן אכילת ארבע או חמש פעמים כזית שנדבר עליהם, באכילת המצות, גם כן בהסיבה. אין הכוונה לאכילת מצות שאוכלים באמצע הסעודה עם הדגים, אלא אכילת מצות שאוכלים לשם המצווה, שבעזרת השם נגיע לזה ככל שיאפשר הזמן. אז באכילת מצה, בשתיית ארבע כוסות, אוכלים אותם בהסיבה. עכשיו, הסיבה היא לצד שמאל, וגם מי שהוא שמאלי, לא שמאלני, אלא שמאלי, איתר, מסב על צד שמאל. אם עשית סיבה על צד ימין, צריך לחזור ולאכול או לשתות. וכיוון שברוך השם בליל הסדר יש לנו הרבה אכילה ושתייה, מלבד הסעודה עצמה, אני מציע מאוד לכולנו לזכור הסיבה, לעשות הסיבה, כי אם אכלת בלי הסיבה צריך עוד פעם לאכול, ואם עשית גם הסיבה על צד שמאל, על צד ימין, ולא על צד שמאל, את צריכה עוד פעם לאכול, כי לא יצאת ידי חובה. חשוב להזכיר אחד לשני בליל הסדר, לעשות הסיבה שתהיה על צד שמאל. אני לא נכנס לכל פרטי הלכות, אני מגיע כבר לקדש. קדש ורחץ, כרפס יחד. זה המנגינה של חלק מהספרדים, של אשכנזים יש מנגינה אחרת. חשוב להתחיל את ליל הסדר בהתלהבות, בשמחה, בניגון. זה דבר עצום. אז הקדש, אומר הרב, שחוזר מבית הכנסת לביתו, יבוא לביתו בשמחה ובמאור פנים. לפעמים באים ככה, אחרי כל העבודות של פסח, אחרי ערבית של חג, נכנסים, חג שמח, יש פה מישהו, חס ושלום. להיכנס עם שמחה והתלהבות, כי גם אם יש בבית מישהו או מישהי, קצת ככה עם מצב רוח, אתה תרים לו, או את תרימי לו את המצב רוח, להיכנס בשמחה. אתם יודעים שלפני הרבה שנים, כשחזרתי מתפילת ערבית של ליל הסדר, בכניסה לשכונה חיכה לי אחד מהשכנים, פניו נפולות, ואי, חג שמח, למה אתה נראה ככה? הוא אומר, אל תשאל, אשתי עכשיו אמרה לי, שאין לנו כרפס, איך אני עושה ליל הסדר בלי כרפס? אמרתי לו, יש לך בטטה בבית, תפוח אדמה, משהו מבושל מהירקות, אמר לי, כן. אמרתי לו, במקום כרפס, תיקח תפוח אדמה, תיקח בטטה, העיקר שתהיה שמח. אחד הדברים, אומר רבן איש חי, שיצר הרע מתלבש עלינו בערבי חג, הוא מכניס לנו דאגה, עצבות, כעס, תרדה, צריך מאוד להיזהר מזה. כי כשאנחנו שמחים, אנחנו זוכים לקבל את כל השפע הגדול של ליל הסדר ושל כל חג ושל כל שבת. לכן חשוב להגיע בשמחה לשולחן של ליל הסדר. בקדש מוזגים כוס ראשון לכל אחד מבני הבית, ובעל הבית אומר עליו קידוש. הוא מכוון להוציא את כל השומעים ידי חובה. אם נעכשיו קצת משלב קצת עידן הקורונה, אם יש מישהו מבני הבית שנמצא בבידוד, בידוד בחדר שלו, קודם כל מאוד להקפיד להיות בבידוד. חמירת סכנת מאיסורה, נכון שמי שבבידוד או מי שהיא נמצאת בבידוד רוצה להיות בשולחן ליל הסדר, חשוב להיות בבידוד ולא להתחכם על זה, אבל בשעת קידוש אפשר שהיא פותחת את הדלת, אף אחד לא נמצא שם, שומעת את הקידוש, יש לה את האוכל לפניה, את היין לפניה, הכל, סוגרת את הדלת על סורג ובריח, ועושה את ליל הסדר, או שהיא שומעת עם כולם דרך הדלת, או שעושה את ליל הסדר בעצמה. מאוד חשוב להקפיד על הדברים האלה. אני רוצה להגיד לכם, שתכף אני עונה לשאלה שלך, רות, על היין, רוצה להגיד לכם שישיבות ענקיות, גדולות, מרכז נסגרה, ישיבת חברון, ישיבת פונביץ', תורה, סגרו את הכל, כדי להבין שצריך להקפיד על ההוראות של משרד הבריאות. הרב הראשי אמר, מה שמשרד הבריאות אומר בעת הזאת, זה הלכות. צריך להקפיד. אבל מי שנמצאת בבידוד, או מי שנמצא, להיות בשמחה עצומה, קודם כל בביטחון, שאנחנו נצא מזה בריאים ושלמים, דבר שני, ליל הסדר, לא להיות בעצבות, בעמימות, הכל בשמחה. הייתה כאן שאלה, האם זה חשוב איזה סוג יין? כן. הרב מציין, שחשוב שהיין יהיה יין מתוק, יין אדום, כן? אם אין יין מתוק, ואתם אוהבים יין יבש או חצי יבש, זה אפשרי, אבל חשוב שהיין יהיה בצבע אדום, ככה הרב מציין כאן. כמה ישתה? מה השיעור של השתייה של ארבע כוסות ושל הקידוש? צריך לשתות לכתחילה 20, סליחה, תיקחו לכם סימן קוס, הגמטריה של האותיות, קוס, קו וו סמך, זה 86, זה רביעית. רביעית זה 86 גרם, החזון איש עוד מחמיר יותר מזה, ואומר 150 גרם, אבל אפשר לעשות 86 גרם, ואז הרב כותב כמה ישתה, יש לך כוס, דרך אגב, 86 גרם, הנה, יש פה כוס, בגודל חד פעמי, משהו כזה, זה רביעית, זה לא כוסות גדולות, צריך לזכור את זה, כדי שיהיה לך כוח לשתות, ארבע פעמים, או חמש פעמים, כפי שנראה בהמשך, רביעית, לדעת שזה, בכוס חד פעמי, זה משהו עד כאן, זה רביעית, כמה? כן, אני יכול לקרב את הכוס, מבקשים, הנה, כוס חד פעמית, עד לכאן בערך חצי כוס חד פעמית רגילה ממוצעת, זה כבר 86 גרם, הרב כותב, צריך לשתות לכתחילה את כל הכוס בפעם אחת או בשתיים ושלוש לגימות, דיינו, אחת, שתיים, מקסימום שלוש, אבל אם שתה רוב, יצא ידי חובה. על כל פנים, אומר הרב, לא פחות מרוב רביעית, דיינו, 45 גרם. ואם הכוס גדולה, צריך לשתות כוס, רוב כוס. בתקופה שלי, ליל הסדר, היה כל כוס כמו מקווה. ענק, ממש, כוסות כאלה גדולות. צריך להיזהר, לשים את הכוסות. יש היום גם גביעים. אני מציע לכולם למדוד את הגביעים, גביעים יפים, חד פעמיים, או גביעים מזכוכית, להקפיד לראות שיש שם 86 גרם, וכדאי שיהיה 86, מקסימום 90, לא יותר מזה. ורצוי לשתות את כל הרביעית, אבל הרב אומר לפחות להקפיד רוב רביעית, שזה 45 גרם. מי שקשה לו עולה לשתות יין, וקשה לו לשתות רוב של כוס גדולה, ייקח כוס בינונית, שמכילה ממש רביעית יין. לכן גם צריך להקפיד, כשקורנים, שותים את הרביעית, יש כאלה שלוקחים את זה וכל פעם תואמים קצת, מניחים, תואמים קצת, לא. לשתות את היין, להשתדל בבת אחת, ואם לא, בפעמיים שלוש ברצף. לא להשאיר את זה ואחרי זה עוד קצת, אלא זה צריך להיות ברצף, זה חשוב. לפי דעת רבי חיים פלאג'י, טוב לשתות מכוס הקידוש רביעית יין, ולא רק רוב, כדי שיהיה קידוש במקום סעודה, ולכן בכוס של הקדש, להקפיד לשתות רביעית שלמה. גם הנשים חייבות בארבע הכוסות, ובכל המצוות שנוהגות בליל הסדר. גם ילדות או ילדים שמבינים מה שמספרים להם בסיפור יציאת מצרים, צריכים לקיים את כל המצוות של ליל הסדר. אני לא נכנס לפרטי פרטים, כדי להספיק כמה שיותר. יש למזוג את היין של הארבע הכוסות, שלוש טיפות מים לפחות לכל כוס וכוס. יש כאלה שלא נוהגים לעשות את המזיגה הזאת, אבל הרב מרדכי אליהו אומר שטוב לעשות את זה בארבע כוסות, מוסיפים שלוש טיפות מים, יש בזה עניין חשיבות על פי הקבלה, כי היין זה דין ומים זה רחמים, ואנחנו ממתיקים את הדין במים וחסדים. טוב, כפי שציינתי בהתחלה, להדר לכתחילה, לקדש ולשתות את כל ארבע כוסות ביין שצבעו אדום, ומי שקשה לו יוצא במיץ ענבים אדום. ואין זה מעכב, אומר הרב. אם יש מיץ ענבים אדום, וקשה לך לשתות יין, אתה יכול מיץ ענבים אדום. ואם יש יין אדום טעים וטוב כמו הלבן, והוא גם כשר כמו הלבן, מצווה ביין אדום יותר מבלבן. הרב מסמיך את זה על הפסוק, אל תראה יין כי אית אדם, משמע שחשיבותו של היין שהוא יהיה אדום. עוד עצה, יש שבאים ולוקחים את הכוס הראשונה של הקדש, שותים יין ממש, אלא כן, אפשר לשאול שאלה, אסתי. אלא שכששותים יין חזק על קיבה ריקה, יש סיכוי שזה גורם לעייפות לשינה. והרי אנחנו רוצים להיות ערניים בליל הסדר, אז אני אגלה לכם פטנט שהרב מרדכי אליהו אומר, שאפשר ששתי כוסות הראשונות, יהיו ביין לא חזק או במיץ ענבים משובח אדום, ואז זה לא משפיע על העייפות. כשמגיעים לשולחן העורך ואוכלים, יין ששותים אותו לא על קיבה ריקה אלא על אוכל, הוא כבר לא מעייף כמו יין ששותים על קיבה ריקה, אז אפשר שתי כוסות ראשונות מיץ ענבים טוב משובח, ואת שתי הכוסות האחרונות, עם יין זה עצה טובה. עכשיו יש ברכת שהחיינו בקדש, שמברכים שהחיינו, צריך לכוון, לפתור גם את המצה ואת המרור, וגם אם לא כיוון, אז לא יברך שוב שהחיינו על אכילת המצה והמרור. קרפס, סליחה, אורחץ. קדש, אורחץ. נלך כמה שיותר לפי הסדר. השאלה שרות, אם נשים שותות יין חזק, כן, אם הן יכולות, אם מתאים להן, יכולות לשתות יין חזק. יכול להיות שהשאלה שלך נובעת מההלכות שדיברנו בפורים, שאישה לא תתבשם, אז אם היין גורם, כן, מאשרת, אז אם היין גורם שחרות, לא, לא טוב לשתות את זה, כדאי לשתות יין שמאפשר לנו לספר, כל אישה חייבת לספר ביציאת מצרים, וכיוון שאתם במשפחה המצומצמת, בוודאי, כל אישה תוסיף, תספר, תאמר חידושים יפים, ברוך השם, זה מצווה להרבות כמה שיותר, ולכן אם היין לא מזיק, תשתי יין, אם היין מזיק וגורם שחרות, שתות מתענבים משובח, תקפידו על מתענבים משובח בליל הסדר. אז סיימנו קדש, את העיקרים של הקדש הורחץ. כאן יש פה נטילת ידיים, שנוטלים אותם בגלל שאנחנו הולכים לאכול את הקרפס, וכל דבר שטיבולו במשקה, צריך נטילת ידיים בלי ברכה לפניו, כל השנה, אם את אוכלת תפוח, ושתפת אותו, והוא רטוב, את לא יכולה לאכול אותו כשהוא רטוב בלי נטילת ידיים, צריכה ליטול ידיים, בלי ברכה, ורק אז לאכול תפוח, יש פה מישהי אסתי מבקשת לפתוח לה את הרמקול כדי שהיא תוכל לשאול שאלה בקולה. אז כל המארגנות ששומעות אותי תוכלו לפתוח לה את הרמקול.
כן, כן, בטח.
הלו, שומעים אותי?
כן, בטח.
כן, מה השאלה?
הנה.
שלום,
הרב.
יש לי כמה שאלות. אחת, אני רוצה לשאול.
בבקשה.
שאלה ראשונה, לגבי ה-86 סמ"ק, אז הרב שאול אמר שהיה עכשיו מחקר לאחרונה, שרב אחד בדק, וכשהרמב"ם אמר רביעית, אז הוא התכוון לסוג של מטבע מסוים, משקל של מטבע. ואז המטבע, כאילו, במצרים הוא שקל 81 סמ"ק, לפי הרמב"ם. ומי ששקל את זה במקום אחר, הוא היה שווה 86. ואז התברר במחקר, שבכלל, כאילו, מה שהרמב"ם מתכוון אליו זה 81 סמ"ק, ולא 86. אז אם הרב מכיר את
אני מכיר את הדעות האלה, נכון שיש דעות ברביעית, כל מיני דעות. אני אומר פה את ההלכות לפי הרב מרדכי אליהו, שהם, אני חושב, רוב הדעות בהלכה נוקטות שרביעית זה 86 גרם, ולכן אני ממליץ בליל הסדר, זו מצווה כל כך חשובה, להקפיד שזה יהיה 86 גרם.
הבנתי, ועוד שאלה, כשכתוב לספר ביציאת מצרים, כאילו מה הכוונה, כאילו לגביי, מה אני אמורה להגיד, כאילו אם זה, כאילו מה...
כל דבר, כל דבר, דרך אגב, שאלה מצוינת. הרבה אנשים חושבים שני דברים שעוצרים אותם מלספר בסיפור ביציאת מצרים. יש כאלה אומרים, מה אני אגיד? הרי כל מה שאני אגיד כולם יודעים. טעות. תאמרי גם מה ששמעו כל השנים, כי כל מילה שאת אומרת, זה מצוות עשה מדאורייתא. אז גם אם את יודעת שמשה היה בתיבה ומרים בתיה משתה אותו, ואת אומרת את זה, כל ילד קטן יודע את זה, אבל זה חשוב להגיד את זה, כי זה סיפור יציאת מצרים. זה אחד המחסומים. אנשים חושבים שלהגיד סיפור יציאת מצרים, זה איזה מהלך, מהבני שכר, מהנתיבות שלום, רב עקיבא איגר, לא, תהיו פשוטות, תספרו את הדברים הכי פשוטים, אתם יודעים שהבעל שם טוב אמר, זה ממש לא פשוט להיות פשוט. תהיו פשוטות, ותספרו את הדברים הכי בסיסיים שאתם יודעים. א', ב', כל מילה שתאמרי שקשורה לסיפור יציאת מצרים, היא מקובלת. לכן כל ילד אצלי, הנכדים, כשהם מגיעים, אני מקווה שגם השנה נזכה להיות איתם, אבל אם לא, נעשה את זה בעצמנו, אני מעודד אותם. מעודד אותם לספר, וסגולה, כדי שהילדים ירצו לספר, כל מה שילד אומר, להתלהב באמת, יש על מה להתלהב, הוא מזכה אותנו, והגעת לבנך, כל הכבוד, איזה יופי, באמת להגיד את זה, ואז יהיה פה שיח של תורה נפלא. עניתי לך? כן. האם צריך ליטול ידיים כל השנה על כל האוכל שטובלים אותו? תשובה כן. כל אוכל, מלפפון, תפוח, פרי, ירק, שאוכלים אותו והוא רטוב, צריך ליטול ידיים לפניו, בלי ברכה. יש שיטה אחרת, אפשר לייבש את הפרי או את הירק, שהוא לא יהיה רטוב, ואז אפשר לאכול אותו בלי נטילת ידיים. נמשיך עם ההלכות כמה שנספיק, אז נטילת ידיים הזאת, נוטלים ידיים, מנגבים אותם לצורך אכילת קרפס, הנטילה היא בכלי, כמו שנוטלים ידיים לסעודה שלוש פעמים על כל יד. אוקיי? מגיעים לקרפס. כאן חשוב לדעת שהקרפס זה או קרפס כמו שהוא, או יש כאלה עושים ירק. את שואלת לגבי הנטילת ידיים, האם זה רק פירות וירקות או כל אוכל? אם זה אוכל, אם זה למשל עוגה, יש כאלה שיש להם תחביב לקחת עוגה ולטבול אותה בתוך התה. אם את עושה את זה, צריכה ליטול ידיים בלי ברכה לפניכם. בסדר? זה פירות, ירקות וכל דבר שטיבולו במשקה. נחזור אלינו. אז הקרפס זה ירק כלשהו, יש כאלה שנוהגים ממש קרפס סלרי, יש כאלה שנוהגים צנון, יש כאלה תפוח אדמה, לא חשוב, העיקר שזה ירק, ומאוד חשוב להקפיד שאם זה קרפס שהוא יהיה נקי מתולעים, דהיינו לקנות רק קרפס של גוש קטיף, דיברנו על זה בסדרת הלכות כשרות, מאוד חשוב שלא נבוא למנהג ונעשה חס ושלום, איסור חמור של אכילת תולעים, בודקים אותו מערב יום טוב, ואת הקרפס הזה צריך לחתוך בחתיכות קטנות, פחות מכזית. מדוע? כי יש על המחלוקת גדולה בגמרא, אם אני אוכל משהו לפני המוציא, הרי קידוש עשינו, עכשיו אנחנו רוצים לטעום. האם דבר שאני אוכל אותו ויש בו כזית, האם אני צריך לברך עליו ברכה אחרונה לפני המוציא, או שברכת המזון פותרתו? זו מחלוקת שאין לה הכרעה בגמרא, ולכן שומר נפשו לא ייכנס לספקות האלה, ולכן את הקרפס, מי שמכינה את קערת הסדר, לחתוך חתיכות קטנות, פחות מכזית, ממש קוביות קטנות כאלה, בגודל כזה קטן, ולהודיע גם בליל הסדר, להקפיד לא לאכול כזית, כדי לא להיכנס לספק של ברכה אחרונה. מה קורה אם אדם, בכל זאת, אם אדם בכל זאת, טעה ואכל כזית, אומר הרב מרדכי אליהו, לא יברך אחריו בורא נפשות, יכול לברך בלי שם ומלכות, אבל מזה נבין כמה הספק מה זה מוריק? מי שכתבה לי מוריק, לא הבנתי מה זה, בסדר גמור? טוב, אז זה הקרפס. אני עובר ליחץ, ביחץ, עורך הסדר, נוטל את המצה האמצעית מהשלוש שלפניו. כן, אני עניתי על זה, מישהי כותבת לי פה, אנחנו נוהגים לברך על ירק אחר, אפשר לברך על ירק אחר, כן. בקרפס. הנושא של היחץ, לוקחים את המצה האמצעית משלוש, שיש הרי בקערה יש שלוש מצות, ביחץ לוקחים את המצה, דרך אגב, מי שנמצא בחדר בידוד, אי אפשר באמצע הבידוד להתחיל להעביר לאוכל הלוך חזור, ודאי מעבירים לו את כל הקערת סדר, את כל האוכל שהוא צריך, כדי שלא יהיה מגע כל הזמן, אז מי שנמצא או נמצאת בבידוד, עושה את אותו סדר שאני אומר בעצמה, בחדר בידוד. שלוש מצות, לוקחים את המצה האמצעית מהשלוש מצות, ואז חולקים אותה לשניים. חלק גדול בצורת ו' וחלק קטן בצורת ד'. אני רוצה להגיד לכם שהמצות האשכנזיות, הדקות האלה, אני לא חושב שאפשר לעשות לא ו' ולא ד' ולא ג', כן? כי שוברים וזה נשבר. אני חושב שאפשר לעשות את הצורה הזאת במצות הספרדיות, זה מצות רכות, מצות שאני אופה כל שנה בעצמי לפסח, זה מצות רכות. ואז עושים את זה, יש שליטה. אפשר לעצב את הצורה לבב, למשהו שהוא דומה לדלת, כן? אם המצות יבשות או קשות, שאי אפשר לחלקם בצורת וב דלת, אז מחלקים לשני חלקים לא שווים, גדול וקטן. את החלק הגדול שומרים לאפיקומן, ואת הקטן מניח בין שתי המצות שיש בקערה, וקודם שיחצה את המצה, טוב לומר את הלשם ייחוד של הלשון החכמים, ואם אתם אשכנזים, יש כאלה שלא נוהגים את הלשם ייחוד, כל אחד תעשה כמנהגה. במצב הזה, במקום הזה, יש כאלה שנהגו, ואני ממליץ על זה, לעשות ממש הצגה, שיוצאים מהדלת, דופקים על הדלת ואומרים, שלום, באנו ממצרים, מי אתם? מפתחים מין שיח כזה, שמים על הגב שלהם משהו. כל דבר יצירתי שיגרום עניין ויגרום לכל משתתפי הסדר להיות סביב סיפור יציאת מצרים, הרי זה משובח, זה מקום ליצירתיות. אתם יכולים להמציא דברים שאולי בדורות הבאים יאמצו אותם. העיקר לספר ביציאת מצרים כמה שיותר. זה היחץ. מגיד. מגיד זה העניין של האגדה, לומר את האגדה בשמחה, בכל רם. וצריך לבאר ולהרחיב כי יד השם הטובה עליו בסיפור יציאת מצרים. יש המון הלכות בנושא האגדה, אני רוצה שנעבור בקצרה על כל העניינים האחרים של ליל הסדר, אז תרבו לספר ביציאת מצרים, ואנחנו מגיעים לרחצה, רחצה זה נטילת ידיים לסעודה, וכאן צריך לכוון שהוא בא לקיים מצוות עשה מהתורה, של אכילת מצה, שנאמר בתורה בערב, תאכלו מצות, ועל האדם שמברך להזכיר למסובים לפני נטילת ידיים שיכוונו לצאת את החובה בברכת המוציא ובברכת אשר קדישנו במצוותיו וצימבנו על אכילת מצה, שכשהוא מברך עורך הסדר כולם יתכוונו לצאת בברכה שלו ידי חובה, ולהזכיר גם שלא להפסיק בדיבור עד אחר הקורך שיבוא עוד מעט. אז אחרי נטילת ידיים, יש את מוציא מצה. כאן במוציא מצה, יש שתי מצות וחצי בקערת הסדר, אתם זוכרים? חצי של האמצעית לקחנו לאפיקומן, החזרנו את זה לקערת הסדר, וכאן, את ברכת המוציא צריך לברך בדרך כלל על שתי כיכרות שלמות, ובפסח שאין לחם, מברכים על שתי מצות שלמות, כשביניהם המצה החצויה, מחזיקים את כל השניים והחצי באמצע, ומברכים על זה המוציא לחם מן הארץ. אחרי הברכה יטביל את המצות במלח ג' פעמים, מה השיעור של כזית? ייתן לכל אחד מבני ביתו כזית מהמצה העליונה וכזית מהאמצעית. כמובן, היום המצות הם לא כאלה שאפשר לתת לכל מסובים בסדר, ופעמים המסובים הם הרבה יותר. כאן אני רוצה לתת היצעה. היצעה שאני נוהג אותה כבר שנים, מאוד ממליץ. כיוון שאנשים לא זוכרים מה זה כזית, 28 גרם, האם לקחתי מספיק או לא מספיק, יש כאלה שלוקחות ביס מהמצה, וזהו, ואז הן לא יוצאות ידי חובה. אני ממליץ, אם אתם מערכים, עושים ליל סדר בביתכם, לחשב כמה מסובים יש, ולפי כל אחד מהמסובים, צריך לאכול 4 פעמים כזית במהלך ליל הסדר, ויש כאלה שנוהגים לאכול 5 פעמים כזית בליל הסדר, זה הולך כך, 2 פעמים כזית במוציא מצה, פעם אחת כזית בקורך, ופעם אחת באפיקומן, ויש שנוהגים 2 כזית באפיקומן. מה שאני מציע, לפני שנכנס החג, לשקול כזיתות של מצה, לשים כל כזית בסקית של ניילון, ושמים בקערת ליל הסדר כזיתות, למשל, אם אתם 5 אנשים בליל הסדר, כל אחד צריך לאכול 4 פעמים כזית, אז מכינים 20 פעמים כזית, 20 שקיות שבכל אחד יש כזית, ואם אתם נוהגים להדר ולאכול 5 פעמים כזית, ואני ממליץ להדר כך, אז 5 אנשים כפול 5 פעמים כזית, אז את צריכה 25 שקיות שבכל אחד יש כזית, ואז יש לכם קערה, וכל אחד שאוכל את הכזית שלו, הוא יודע, אם לקחתי שקית, אני בטוח אכלתי כזית. אני מאוד ממליץ על זה. יש גם כזית בנושא של קורך, ובנושא של מרור, גם שמה לשקול את החסות. חסות זה דבר שעוד יותר אנחנו לא רגילים לאמוד, להעריך כמה זה כזית בחסה. יש פעמים שצריך עלה גדול, יש פעמים שמספיק עלה קטן, לכן אני מציע גם לשקול לכל אחד מהמסובים 2 כזיתות, 2 שקיות של חסה, שבכל שקית כזית של חסה, אחד לקורך ואחד למרור, ויש לנו קערה עם שקיות של חסה, ואז אנחנו רגועים שהמסובים איתנו, כולם קיימו את האכילה, בהידור. שואלים אותי פה, ואם אין משקל, איך אני אדע? אז באופן חגיגי, זה ההזדמנות לקנות מתנה להורים משקל. אני מציע משקל, אתם יודעים, זה לא המשקל שאנחנו שוקלים את עצמנו, אם תשימו שם חסה או מצה הוא לא יזוז, יש משקל דיגיטלי שהוא רגיש מאוד גם לגרמים בודדים, מאוד מציע להשתמש בזה ולשקול כזית 28 גרם למצה, 28 גרם למרור, לקורך, זה חשוב מאוד. אז אם כן, מוציא מצה, מתחילים כאן את הסעודה, כן? את קודם כל את האוכלים, קודם כל לפני שבמוציא מצה עדיין אוכלים רק את המצות, ואז מגיעים למרור. מרור, לוקחים כזית מרור, בדרך כלל זה עלי חסה, יש כאלה משתמשים עם עלים אחרים, להקפיד שזה יעלים של גוש קטיף. נותנים לכל אחד מבני הבית כזית במרור, מטבלים אותו קצת בחרוסת, חרוסת זה דבר מאוד טעים, אני לא נותן לכם מתכון, אבל אם תרצו אני אכתוב למישהי שתפיץ אותו, דבר מאוד מאוד טעים, הילדים, הנכדים, החתנים, קלות שלי מאוד אוהבים את זה, בהזדמנות תרצו אני אשלח לכם את המתכון, הוא פשוט אבל טעים מאוד, אבל מטבלים, מקבלים, יש כאלה שכל כך אוהבים את החרוסת, ששמים עם המרור כמויות גדלות של החרוסת, זה לא העניין, כתוב לטבל, ואחרי זה מנערים את החרוסת מעל המרור, ומברכים על אכילה, על אכילת מרור, אבל את המרור אוכלים בלי הסיבה. תזכרו, אמרנו הסיבה על היין, 4 כוסות, הסיבה על המצות, את המרור אוכלים בלי הסיבה, כי המרור מזכיר לנו את הדברים המרים של יציאת מצרים. כן, אני רוצה לגעת בקורך. אחרי המרור יש את הקורך, לוקחים כזית מצה מהמצה התחתונה, ככה עושה אורך הסדר, שאר המסובים, יש לכם כזית בסקיות או מהמצות שלפניכם, לוקחים מצה, כזית, מניח בתוכה כזית מרור, זאת אומרת יש לנו גם כזית מצה עשה או של מרור, טובלים בחרוסת, אומרים זכר למקדש כהלל, ואת זה, את הכורך, גם אוכלים בהסבה. כי יש לנו פה מצה, אז אם כן, בכורך, הסיבה, מסיבים ככה. יושבים, כפי שאמרתי, להתכונן להסיבה, שלא תראה כמו ישיבה במחלקה אורתופדית, כשהגב שלנו תפוס, זה צריך להיות דרך חירות. לכן מנטילת ידיים שנוטלים למצה עד אכילת הכורך הזה, צריך להיזהר לא לדבר. בדיעבד, אם דיבר אחרי שטעם מהמצה, לא צריך לברך שנית. אבל בעיקרון, הברכה הזאת של הכורך לא צריך לברך עליה, אלא היא נפטרת באכילה שברכנו על המצה, ולכן טוב לא לדבר. השלב הבא בליל הסדר זה שולחן עורך, אומר הרב, יאכל סעודתו בשמחה ובטוב לבב, אך לא ירבה באכילה יתר על המידה, כיוון שעליו לאכול את האפיקומן בסוף הסעודה לתיאבון, והחכם עיניו בראשו. לכן, טוב להכיל דברים טעימים לליל הסדר, אבל לאכול בחוכמה, לאכול קצת, גם אני אגלה לכם, אכילה גדולה, אכילה רבה, גורמת לשינה, ואנחנו לא רוצים לישון בליל הסדר, אנחנו רוצים להיות חיוניים וערניים, אז אוכלים ושמחים. יש כאלה שנוהגים כאן, בשולחן עורך לאכול את הביצה, שהיא מהקערה, ואומרים זכר לקורבן חגיגה. ככלל, טוב לערוך את השולחן בצלחות ובכלים נעים כפי יכולתו של האדם. שאלו אותי על כלים חד פעמיים, אמרתי, טוב להדר בכלים חד פעמיים יפים. יש המון כלים יפים, טוב להדר אם רוצים בכלים חד פעמיים, ומציין פה הרב, אם הראה שהאוכל לא לפי טעמך, או משהו לא מסודר לפי מה שרצית, לא יכעס או יקפיד. לא על אשתו, לא על בני ביתו, לא על ההורים, כי קדוש היום לשם. זה כלל מאוד חשוב, להיות בשמחה, לדלג, לוותר. שואלים אותי פה, אסתי, האם, מה קורה אם אין לי אפשרות לקנות משקל? אני ממליץ להתאמץ לקנות משקל. אנחנו צריכים את זה כל החיים, כי גם כזית, צריך להתרגל לראות מה זה כזית. אם אין אפשרות, תפני אליי, אנחנו נמצא איך לעזור לך. אם נוח לבעלת הבית לערוך את השולחן בכלים חד פעמים, אז אומר הרב, ישתדל לקנות כלים יפים, במיוחד לכבוד ליל הסדר. יש דבר חשוב שאין אוכלים בשר צלי בליל הסדר, שאוכלים את הסעודה, יש כאלה אפילו הקפידו על עוף לא להיות צלוי, כן? גם אם בישלו אותו אחר כך, אם הוא היה צלוי לפני כן, נוהגים לא לאכול בשר צלוי, והמנהג לא לאכול צלי גם ביום הפסח, גם ביום. לכן, להשתדל לאכול מבושל, כדי שלא תהיה הרגשה שאנחנו אוכלים משהו צלוי של קורבן פסח, כי היום אין לנו קורבן פסח. אחרי השולחן העורך, יש לנו צפון ברך, זאת אומרת שלאחר הסיום הסעודה, לוקחים את המצה החצויה שהצפננו, שהחבנו אותה לאפיקומן, מחלקים לכל אחד, כזית, כפי שאמרתי, ממצה אחת אפשר לחלק לכולם, אז נותנים חלק קטן, כן, בשביל המנהג של האפיקומן והמצה המרכזית, אבל לוקחים את הכזית שהכנתם לעצמכם, או אם לא הכנתם, מהמצות שלפניכם, וטוב שיהיה פעמיים כזית, כן? באפיקומן, צריך מאוד להקפיד לאכול את האפיקומן לפני חצות, לפני חצות הלילה, לכן כך צריך לתכנן, שאת אכילת האפיקומן אוכלים לפני חצות, כמובן, שאחרי שאכלנו את האפיקומן, אפשר להמשיך לספר ביציאת מצרים, כמו שכתוב בהגדה, עד שהגיע הבוקר כשהם יושבים בבני ברק, ואומרים להם, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. אז אפשר לספר ביציאת מצרים גם אחרי האפיקומן, אבל להקפיד לאכול את האפיקומן לפני חצות. וכשאוכלים אומרים, זכר לקורבן פסח, הנאכל על הצבא. אחרי אפיקומן, לא אוכלים ושותים כלום, חוץ משתי כוסות יין שיש לנו על הסדר של הסדר, כדי שישן כשטעם האפיקומן בפיו. לכן, מה שנקרא מנות אחרונות, פירות, דברים כאלה, אחרי שאכלתם אפיקומן אי אפשר לאכול את זה, צריך להקפיד לא לאכול ולא לשתות. אומר הרב, יש מקילים בשתיית תה או קפה, ובמיוחד עם הכוונה שלא להתעורר ולהמשיך בסיפור יציאת מצרים, אבל יש מחמרים במיוחד בקפה, כי הקפה יש לו טעם חזק, אבל אם המטרה שלכם לשתות קפה או תה, כדי להרבות בסיפור יציאת מצרים, מותר לכם, וזה חשוב. עד כאן, אני רוצה שהמארגנות יגידו לי אם יש לנו עדיין זמן, או שזמן השיעור יסתיים.
בעיקרון השיעור יסתיים, אבל השיעור הבא רק ב8:30, אז אם הרב רוצה, אפשר להאריך.
אפשר להמשיך, אז אוקיי. אז אם כן, אני מאפשר עכשיו 5 דקות לשאלות. תשאלו אותי על הלכות ליל הסדר, ובעזרת השם ניגש הלאה. רק שנייה, מישהו מצלצל לי פה בפעמון, זה חלק מהחוויה של שיעור בשידור חי בסלון, אני רק אומר להם, תחכו שנייה, בסדר? כן, חזרתי. אפשר לסכם את כל הזית של הלחם, לא הבנתי את השאלה. לא הבנתי מתי שותים את 4 כוסות. אז יש לנו קדש, יש לנו קדש זה הכוס הראשונה. אתם איתי?
שומעים.
אוקיי, אז יש לנו קדש שורחץ, קרפס יחץ, מגיד רחצה, עכשיו המגיד זה שבמגיד יש את הכוס השנייה. כשאנחנו מספרים ביציאת מצרים במגיד, אז לוקחים כוס שנייה, שאומרים לפיכך בהגדה, אז הוא מכסה את המצות, ואז לוקחים את הכוס בידם, ומחזיקים אותו עד ברכת גאל ישראל, ואחר כך שותים את הכוס השנייה בהסבה. אם לא שתו בהסבה, צריך לשתות פעם נוספת. זה הכוס השנייה. הכוס השלישית תבוא אלינו לאחר שסיימנו את האפיקומן, אנחנו בברכת המזון מוזגים כוס שלישית לברכת המזון, ואז אנחנו, בדרך אגב, בברכת המזון לא מברכים בהסבה, זה לא דרך כבוד, אלא מברכים בישיבה רגילה, ואז כוס שלישית אחרי ברכת המזון מברך בורא פרי הגפן על הכוס השלישית. למה מברכים גפן? כי הגפן של כוס ראשונה פתר את הראשונה ואת השנייה. עכשיו בירכנו ברכת המזון, לכן צריך לברך שוב פעם ברכת הגפן, ומכוונים בברכה של הכוס השלישי גם לפתור את הכוס הרביעית. הכוס הרביעית היא תבוא בהלל, כן? שותים, אחרי שאומרים את ההלל, אז אנחנו שותים כוס רביעי בהסבה, בלי ברכה, לסיום ההלל. זה כתוב, אני מציע לכל אחת שלא זוכרת מה שאמרתי, בתוך ההגדות כתוב בכל מקום הזמן, אוקיי?